המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, צהל נסוג מאזור חאן יונס במהלך הלילה והבוקר. על פי הודעת דובר צהל, מדובר בהיערכות מתוכננת מראש כחלק מהמבצע המלחמתי, ועל פי החלטה מבצעית לחלוטין. בין היתר, אולי מאחורי ההחלטה הזו לצאת מחאן יונס היא ההבנה בצהל כי צריך להוציא מאות אלפי פליטים מאזור רפיח לכיוון חאן יונס כדי שצהל יוכל לכבוש את רפיח. אין אישור לידיעה הזו, אבל ככה מעריכים גורמים צבאיים. נדבר על זה עוד מעט. קצין ושלושה לוחמים נפלו ברצועת עזה במהלך השבת והובאו במהלך היום למנוחות במסגרת הקרבות הקשים בחאן יונס. סרן עידו ברוך בן 21, סמל עמיתי אבן שושן, סמל ריף הרוש וסמל אילי צעיר, השם יקום דמה. הקבינט מתכנס היום בפעם השנייה כדי לעסוק בסוגיית המסע ומתן להחזרת החטופים. ניתן עוד מנדט אור ירוק למשלחת הישראלית להמשיך בשיחות בניסיון להחזיר את 134 החטופים. בדיוק היום מציינים חצי שנה למלחמה. חצי שנה, שישה חודשים מלאים שהחטופים שם, שהמלחמה בעיצומה, שהחמאס עדיין מנסה עם השרידים האחרונים שנותרו לו לפגוע בחיילי צהל, וחצי שנה שהצפון לא כאן ולא שם. התושבים מפונים, מלחמה בצפון יש בעצימות נמוכה, אבל עדיין לא כניסה קרקעית, ואת העתיד אי אפשר לדעת. חצי שנה אחרי נעשה תמונת מצב, לכאן אנחנו נמצאים במפת הקרב מול האויבים מסביבנו. וגם על חוק הגיוס, הפגישות הרבות מאחורי הקלעים בין ראש הממשלה נתניהו, מזכיר הממשלה, נציגים של השר בני גנץ, שר הביטחון, ונציגי המפלגות החרדיות שעוסקים בסוגיית חוק הגיוס במטרה להביא לחוק מוסכם ולא לאלץ את המפלגות החרדיות לתמוך בחוק בהסכמה בתנאי של הקדמת הבחירות. נתניהו מנסה שלא להקדים את הבחירות וכן להגיע לחוק מוסכם, ובתוך כך גדולי הרבנים הספרדים יוצאים היום במכתב נחרץ, ובו הם אומרים גם מי שאינו לומד בישיבה אלא בחור חרדי אינו יכול לשרת בצהל. יארג ואל יעבור, נלחם על העניין הזה, נלך לכלא בגאון, ועוד ועוד אמירות חזקות שנאמרות על ידי הרבנים, אולי לראשונה בכתב ידיהם של רבנים, ראשי ישיבות גדולים שחותמים על הדברים בצורה ברורה. ונדבר כמובן גם לקראת חג הפסח, כמה וכמה עניינים שקשורים למלחמה וחלקם פחות, בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על ביצוע טכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם. ארבעה לוחמים של יחידת הקומנדו נהרגים במהלך השבת בקרבות בדרום רצועת עזה. הודעה כמובן מסירה למשפחותיהם, מובאים למנוחות עם אלפי משתתפים ברחבי הארץ, וזה בנוסף לידיעה כי אחד החטופים שהיה מוחזק כחטוף עד היום, גם הוא לצערנו, אלעד קציר, השם יקום דמו, נרצח על ידי המחבלים. היום באופן רשמי משפחתו קיימה הלוויה ותחל לשבת שבעה. ובצל הדיווחים הללו אנחנו מדברים על יציאה של כוחות צהל המסיבים הגדולים מאזור חאן יונס, אולי במטרה לאפשר לתושבים עזתים להגיע לשם, ובכך לתת אפשרות לתמרון קרקעי ברפיח. קובי פינקלר, שלום, שבוע טוב, ערב טוב.
שלום, ערב טוב ושבוע טוב גם לך.
אז בואו נפתח באמת עם ההחלטה לצאת מחאן יונס. לא מנמקים בצהל למה ההחלטה הזו, את זה משאירים לפרשנים הצבאיים.
כן, יפה. טוב, אמרת, תשמע, למעשה צהל מיצה את הפעילות בח'אן יונס, כמו גם בשאר המקומות. למעשה צהל השלים את כל הפעילות שלו האינטנסיבית עם כל התמרון הקרקעי שהחל לפני כמעט 5.5 חודשים, ממש שבועיים שלושה אחרי תחילת המלחמה. וצהל מבין בשלב זה היום, למעשה בסוף השבוע, שכל האפשרויות שלו למעשה בתמרון הגדול הרחב הסתיימו, גם במנהרות, גם במרדף אחרי המחבלים הגלויים, גם במרדפים אחרי כל המידעים המודיעיניים, ולכן הם מחליטים לצאת מכל המרחב הזה, בעיקר מח'אן יונס. זו סיבה אחת, אבי. סיבה שנייה שצריך לומר אותה גם יושר, גם השחיקה, גם של בני האדם, ישנם עכשיו החטיבות כמו חטיבת גבעתי, כמו חטיבת הקומדו, שכבר חצי שנה, ממש בשבעה באוקטובר, נקראה לשירות, ומאז הם נמצאים בפועל בשטח, צריך להבין, זה בן אדם, לא מכונה, ולא סתם הזכרתי את המילה מכונה, כי גם המכונה של הטנקים, 5 חודשים שאתה לא מטפל בטנקים, וגם אם הטנקים עומדים, צריך לטפל בהם, גם אם הם לא עומדים כל הזמן, נוסעים כל הזמן וכל הזמן פועלים, אז כל המרכיבים הללו, יחד עם אמירה נכונה שלך לפני כמה דקות, על הסיפור של רפיח, יש תוכניות לרפיח, צריך גם לרענן את הכוחות, לעשות אותם בצורה יסודית וטובה, ולתת להם להתרענן, וגם לאפשר את הקליטה של מפונים שיהיו מרפיח צפונה, כלומר גם לח'אן יונס וגם למרחבים נוספים, אז צהל בהחלט יוצא, לא לפני שהוא מאבד, כמו שאמרת בצורה נכונה, 4 לוחמים אתמול במסדרון הזה, ולמעשה בצהל מדברים על כך שבכל המרחב הזה יישארו עכשיו שתי חטיבות, אחת בצפון ואחת במסדרון, כדי לשמור על כך שלא יעבור מדרום לצפון.
כן, בעיקר חטיבת הנחל, שתהיה אחראית בזמן הביניים הזה. על מעבר האזרחים, בניסיון כמובן לסנן את המחבלים שמנסים תחת האוכלוסייה האזרחית, גם הם להסתנן מהדרום לצפון. קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו אלוף במילואים יפתח רון טל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שאתה שומע על יציאה מח'אן יונס ופרשנות שמעריכה שאולי במטרה להחזיר אוכלוסייה אזרחית מרפיח לח'אן יונס, להניע את ההמונים בחזרה לשם כדי לאפשר תמרון קרקעי בח'אן יונס, ברפיח. זה עושה לך שכל?
לא משכנע אותי כל כך, האמת. אבל בוא, אני רוצה רגע, מכיוון שאנחנו מציינים חצי שנה למלחמה,
כן.
אז צריך להגיד שמדובר ב... קודם כל, התחלת המלחמה זה המחדל הגדול בהיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל. לאחר מכן מדובר במלחמה שאין צודקת ממנה על עצם קיומה של מדינת ישראל. המטרות של המלחמה הוגדרו בצורה מאוד מאוד ברורה ובהירה על ידי הדרג המדיני, דבר שהוא לא שגרתי בתולדות מדינת ישראל. בדרך כלל המטרות של הדרג המדיני הן הרבה יותר מטושטשות, כדי שאפשר להתחמק פה מאיזושהי אחריות. במקרה הזה לא. המטרה המרכזית זה השמדת היכולת הצבאית והאזרחית שלטונית של החמאס. מטרה מספר 2 זה למעשה פירוז מוחלט של רצועת עזה, וכמובן החזרת החטופים והשבת הביטחון לתושבי דרום מדינת ישראל.
כן.
זאת מלחמה רב זירתית, אני ככה עושה לך סריקה
לגמרי, לגמרי, כן, כן.
זה מלחמה רב זירתית, אנחנו למעשה מעולם מדינת ישראל לא נלחמה מלחמה כל כך רחבה מבחינת הזירות שלה, ואנחנו מנסים בכוח להכניס את איראן לתוך המערכה כדי שלא תשב על הגדר, ואנחנו פוגעים בהנהגה הביטחונית של איראן, שזה חשוב מאוד לפי דעתי. בהמשך, אם תשאל אותי לגבי התגובה של איראן, אני אמנה לך.
נדבר על זאת מעט.
אני לא רואה שום אפשרות פרט לעמידה מלאה במטרה המרכזית של השמדת החמאס, ולכן רפיח הוא יעד אסטרטגי שרק אחרי שלמעשה נעמוד בו נוכל להגיד שהשמדנו את היכולת הצבאית של החמאס. עכשיו. אתה אומר שהיציאה של הכוחות...
הערכה, ככה אתה יודע, פרשנים צבאיים, כל מיני מפרשנים ואומרים שזו התוכנית בסוף של צהל, לא אומרים את זה, לא אומרים לאויב מה הוא מתכוונים לעשות, אבל אי אפשר להיכנס כרגע לרפיח, יש שם מיליון פליטים, למה? זה לא ריאלי.
למה אפשר להיכנס לרפיח? מי שלא זו... יורה עליך, אתה לא יורה עליו בחזרה. תראה, זה נכון שיש ברפיח 1.5 מיליון, או כמעט 1.5 מיליון תושבים, חלקם הגדול הגיעו לרפיח במהלך המלחמה. למה אנחנו לא מתחילים לפנות?
מה שמונע ממך אפשרות למתקפה מן האוויר?
למה אנחנו מחכים? היעד הוא לא רק כחניונס. נכון שלחניונס חזרת התושבים היא הייתה בעייתית כל הוצאה לה ישבה, אבל יש עוד מקומות.
אז אני רוצה לשאול אותך אם ככה, אתה יודע, בוא נפתח
רגע. אני אגיד לך, העמדה שלי אומרת, היא מורכבת משניים, ניתן להתחיל במתקפה על רפיח, ובמקביל לפנות אוכלוסייה, זו טענה מספר אחת, והטענה השנייה אומרת, והיא יותר קשה מבחינתי, שכל יום שעובר לא מקרב אותנו לרפיח. יכול מאוד שכל יום שעובר מרחיק אותנו. נכנסים גורמים נוספים. תראה את הלחץ הבינלאומי, תראה את הלחץ האמריקאי, אבל בסוף, אם הגדרנו לעצמנו מטרות אסטרטגיות, שהם לב הלב של, באמת, של הביטחון הלאומי שלנו, אז גם אם יש לנו איזשהו ויכוח עם אמריקאים, אנחנו לא יכולים לוותר על המטרות האלה.
אז זו השאלה. השאלה היא, אתה באמת מטיב לתאר או לתת סקירה טקטית של מה שקרה כאן, של המערכה שקרתה כאן אל מול היעדים שהוצבו
כל
בראשיתה.
כל מה שאמרתי עד עכשיו הוא אסטרטגי, הוא לא טקטי.
אז הנה, אז מבחינה אסטרטגית, דבר אחד אולי לא לקחנו בחשבון, שהחמאס והרב המרצחים שמנהל אותו, מצליח למשוך אותנו יחד עם העולם, 4 או 5 חודשים על עסקה שבכלל לא יצאה לדרך, מהטל בנו שוב ושוב, משלחות הלוך ושוב.
של מדינה, אני אגיד לך משהו, לא כל כך נעים לאוזן, תראה, תפיסת הביטחון של מדינת ישראל אומרת שצהל יילחם מלחמות קצרות. ודבר נוסף, שניתן יהיה להילחם התקפית בשתי זירות לחימה. לגבי שתי זירות לחימה, בשנים האחרונות, משום מה עברנו לזירה אחת, וזה אפשר את הקטנת הסדק.
אתה היית מפקד זרוע יבשה, ואתה יודע...
זה דבר שיצטרך להיחקר. והדבר השני, מלחמה קצרה, בוא, אפשר להגיד הכל, המלחמה הזו היא לא קצרה, היא ארוכה בתולדות מדינת ישראל. אני טוען שאפשר היה לעשות אותה הרבה יותר קצר. הרעיון המבצעי מלכתחילה, הוא רעיון מבצעי שבעיניי, עוד פעם, אני לא מקבל את ההחלטות, הוא בעייתי, כי אתה קילפת את רצועת עזה הקטנטונת, מצפון לדרום, במקום לייצר מהלך פתיחה שסוגר את הרצועה מכל הכיוונים. זאת אומרת, אחת האוגדות, תאר לך, שהייתה נכנסת ותופסת את רפיח, כשהתחיל התמרון הקרקעי, המלחמה הזו הייתה נגמרת אחרי חודש. אני כמעט משוכנע בזה. היום אנחנו במציאות אחרת, אבל עדיין אפשר לתקן. איך? להתחיל להניע כוחות לרפיח. המלחמה לא יכולה להסתיים בלי זה. אתה לא יכול לפרס את הרצועה בלי זה. אתה לא יכול לסיים את המלחמה כשיש חטיבה של החמאס שעומדת על הרגליים.
לגמרי. האם במבט לאחור, וראינו באמת, כשהמלחמה התחילה, היינו בהלם, יצאנו מההלם, גייסו מילואים, יצאו לחודש של אימונים, ואז התמרון הקרקעי שהתחיל מהצפון, דרדר, ירד לאט לאט לצפון, לדרום, הרבה לוחמים לצערנו שמסרו את נפשם ושילמו בחייהם על המלחמה הצודקת הזו, אבל לא נתנו מעלומה. אתה יודע, חלק מהפרשנים טענו שביום, יומיים, השבוע הראשון, היה צריך לתת לחמאס מעלומה שתטלטל את רצועת עזה. העולם היה איתנו, כולם היו מבינים את זה. לא מסתכלים על צפון, דרום, פשוט נותנים איזושהי מכה גם במחיר חיי אדם, אין מה לעשות. ואז המלחמה הייתה נראית אחרת, אבל התחלנו בסוג של צעד אחר צעד, בחשש, לא יודעים לקראת מה הולכים, ומגלים מנהרות, ואת העולם התת קרקע שם וכו'. אוקיי, זה קרה, אי אפשר להחזיר את זה. אני שואל אם היום איבדנו בעצם את המומנטום או את הרגע הזה שבו העולם כולו היה מצדיק כל פעולה שהיינו עושים בעזה. ואת זה אין לנו כבר.
אין ספק שהתמרון המדיני הוא הרבה יותר מורכב ככל שהזמן עובר. אנחנו רואים את ההתייחסות האמריקאית גם לנושאים ההומניטריים, גם לנושא של היום האחרי, גם לגבי הכיבוש של רפיח, אבל אני אחזיר אותך רגע לדיי וואן. תראה, דווקא בעניין הזה, אחד הדברים שהצילו אותנו בשביל לאוקטובר, אתה יודע מה הוא? שהחיזבאללה לא נכנס להתקפה בצפון. וההחלטה של ראש הממשלה,
אגב, עודנו מדברים, עודנו מדברים, שר הביטחון יואב גלנט, בדקה זו, ממש עכשיו, מבהיר הרגע לעיתונאים, הכוחות יצאו מחאן יונס במטרה להיערך לפעולה ברפיח.
כן, כן, כן. Okay. תראה, אני ברור לי שבכיוון שאי אפשר לסיים את המלחמה הזו, אז לא מבטרים על רפיח. אבל זה נעשה יותר ויותר מורכב. בסוף אנחנו בדיאלוג עם האמריקאים. האמריקאים לא עושים לנו את החיים קלים. אז לכן אני אומר, התנאים שיהיו לפעולה ברפיח יהיו תנאים פחות טובים. גם אני סבור שאין מציאות, אין מציאות אסטרטגית. אלוהים ישמור. אם אנחנו נסיים את המלחמה הזו, מבלי שיהיה לנו ביד, את אותו יד של כיבוש רפיח, השמדת החטיבה של החמאס, האחרונה של החמאס, והגעה לציר פילדלפי, כזה או אחר, כדי לפרס את הרצועה, אין לי שום ספק, אבל זה הכל הרבה יותר מורכב. ואם נפתח את זירה בצפון, מחר כן. בבוקר, לא בגלל שאנחנו רוצים, בגלל שהחיזבאללה עכשיו מגיב במיטם...
ולמה הגענו למקום הזה, אלוף?
שנייה, ותוקף אותנו עכשיו במאות טילים, וסדר העדיפות משתנה, והזירה העיקרית הופכת להיות הזירה הצפונית, אנחנו נכנסים לרפיח. תראה, כל יום שעובר נכנסים עוד ועוד מורכבויות ומגבלות, שדווקא מרחיקות אותנו מרפיח, למרות שברור, כולם מוכוונים סביב המטרה האסטרטגית הזאת. אבל היא נהיית יותר קשה להשגה, אני מקווה שאני מצליח להעביר את המנתי. המתנה
בצפון, ואתה יודע, ואמירות, אני שומע גם אותך אומר, אולי יפתח משהו בצפון, כלומר אנחנו ממתינים להם. אנחנו לא יוזמים, אנחנו לא מתכננים קדימה, כי מה? כי הצבא לא בנוי כרגע בסדק שלו להתנהל ולפתוח.
אני אגיד לך את דעתי. אני אגיד לך את דעתי. תראה, אני מאלה שסבורים שצהל, למרות שהוא קטן ב-15 שנה האחרונות, ולמרות שצימקו את הכוח היבשתי, ולמרות שסגרו טנקים, ולמרות שסגרו חטיבות חיר, ולמרות ולמרות ולמרות, צהל יודע להילחם נגד שני ארגוני הטרור, בחמאס בדרום ובחיזבאללה בצפון, במקביל. ולכן אני, אם זה תלוי בי, לא הייתי רואה בזה מגבלה אסטרטגית, והייתי נכנס ללחימה בצפון כשזה נוח לי.
טוב, שאלה אחרונה שגם היא...
שנייה, כן. ברור שהחיזבאללה הוא פחות מתאים לו, כן, במרכאות תפולות ומכפלות, להיכנס למלחמה כשאנחנו מוכנים. אז מה? אנחנו לא צריכים לפי החליל שלו. יש לנו עכשיו הזדמנות אסטרטגית. חייבים לפגוע בחיזבאללה. תראה, מה שהוא עשה במלחמה הרב-זירתית הזו, הוא יצר שטח מפורז בתוך מדינת ישראל.
בתוך, כן. מה שפעם היה נקרא... כן. אצבע, 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 גליל...
80 אלף תושבים,
הפכה להיות רצועת ביטחון.
אני מדבר איתך, הם לא יודעים מתי הם חוזרים. הביתה. מה אתה חושב, שהסכם עם לבנון, 17-01, שזה גבייה מטר שמנסים להחיות אותה, הסכם כזה יגרום לכך שהחיזבאללה יתפרק מנשקו, נו באמת. אין דרך אחרת, חייבים לקוט בהם, אתה צודק ב-100%.
תהיה תגובה איראנית?
אני חושב, ככל ש... על פי הבנתי, אוקיי? וניסיוני ותפיסתי, אני אומר את זה בזהירות רבה, לא. ואם תהיה...
זה תהיה מינורית, תהיה סמלית.
זה ייתן פעם ראשונה הזדמנות אסטרטגית גם למדינת ישראל וגם לארצות הברית לתקוף באיראן שהיא תצטער על היום הזה ולהעמיד בסכנה מאוד גדולה את המשטר של האייתולות. ולכן לפי דעתי לא תעשה את זה.
מילה אחרונה, חצי שנה אחרי, אתה יודע, חצי שנה אנחנו אומרים בשידורים, בכלי התקשורת, יגיע היום, נשאל את השאלות הקשות, יחקרו, יבררו, אוקיי, אז הנה, גם חצי שנה אחרי, אנחנו עדיין אומרים את זה. אבל השאלה שצריכה להישאל הערב, אחרי חצי שנה, אותה מערכת שמנהלת את המלחמה בחצי שנה האחרונה, זו בדיוק אותה מערכת שקשלה בשביל לאוקטובר. אז יום יומיים אחרי אי אפשר להחליף רמטכ"ל ולא שר ביטחון ולא צמרת צה"ל. אבל חצי שנה אחרי, הכוחות מתרעננים, מחשבים מסלול מחדש, רגע לפני שקורה משהו בצפון או ברפיח. אולי זו הזדמנות רגע לרענן שורות, להוציא את אנשי הקונספציה, את אותם אנשים שהובילו אותנו לא ביודעין חלילה, אבל מתוך תמונת מודיעין שגויה לאירוע הזה, להגיד להם מלוא הערכה על שירותכם הרב בחצי שנה האחרונה, ולהביא דם חדש למערכת.
תראה, ברור שהשאלה הזאת היא מרחפת באוויר, והיא לגיטימית, והיא לא רק לגיטימית, היא גם נכונה. נצטרך למצוא את העיתוי המתאים, להתחיל בתהליך של רענון שורות המטה הכללי של צה"ל. אני עושה פה הפרדה בין לוחמי צה"ל, תקשיב.
זה לא, זה ברור.
זה צבא לוחם.
ברור.
שהתגלה במלוא הדרו, באמת. אין מילים לתאר.
כן, זה חבר'ה צעירים.
שעולה על כל קודמה. מצד שני, ההנהגה כשלה.
כן.
אתה צודק. וההנהגה כושלת, צריכה להתחלף. צריך למצוא את הזמן המתאים לזה. אל תתפוס אותי בדקויות מתי.
ברור, ברור.
זה נכון.
בסדר, אמירה שאמרת כבר מספיקה כדי לומר את שאלה. אלוף המילואים יפתח רונטל, שעבר מפקד זרוע היבשה. תודה לך. אנחנו עם צבי חזקאלי. שלום צביקה.
שלום אבי.
אז הנה, חצי שנה אחרי, עוד תאריך סימבולי ככה, לתת סיכומים. אני זוכר שאמרת שהייתה צריכה להיות מהלומה קשה יום אחרי השביעי באוקטובר, לטלטל את רצועת עזה, לגרום לכל מי שחשב לקום עלינו להתחרט על המחשבה, והעולם היה איתנו, אבל לא קרה. נכנסנו לתוך עזה, דשדשנו, תקפנו, איבדנו לוחמים, פירקנו הרבה מאוד יעדי חמאס, אבל אנחנו עדיין רחוקים מלמוטט את החמאס, בהגדרה. החטופים עדיין שם. יחיא סינואר מהתל בנו עוד פעם עם משלחת, ועוד פעם עם מסע ומתן, ועוד התקדמות שבסוף מתבררת כפייק. מה קורה לנו, צביקה?
לא קורה, קורה לנו שאנחנו כנראה לא מבינים מול מה אנחנו עומדים. שוב, זה לא הכוח של הצבא. זו התפיסה של הצבא, במשך לשיחה הקודמת שלך. אנחנו בסוג של בעיה, בהבנה מה עומד מולנו. וגם חצי שנה, עם כל הלחימה ועם כל ההבנה, אתה דיברת קודם על להוציא את אנשי הקונספציה. הקונספציה מחנכים עליה דורות על גבי דורות בצבא. אתה יודע מה זה להוציא את הקונספציה? זה לחנך קצינים מחדש למונח של התקפיות, למונח של לא לוותר, למונח של מלחמה. זה לא דבר שקורה ביום, זה אולי קורה בדור, בשנות דור. ועכשיו, לשאלתך. אנחנו כרגע אחרי חצי שנה מבינים שהאויב שלנו כל כך מחופר, כל כך עמוק, ועברת למצב שהעולם לא רק תומך בו, אלא אתה נותן יותר סיוע, יותר סיוע מוניטרי, לא מוצאים לך את החטופים, בעולם כבר עברו לצד חמאס, ואנחנו בסוג של סוג של תסכול, אני לא קורא לזה דשדוש, כי הצבא אף פעם לא דשדש, אלא הוא עשה את הכל לפי התוכניות של הזמן שלו. אם נמשיך להילחם ככה, עוד חצי שנה, ועוד חצי שנה, ועוד שנתיים מעכשיו, אתה תראה תוצאות. אלו דברים שאת עזה הזנחנו 20 שנה. ואתה לא יכול לבקש לעשות זה ביום. אני כן חושש לרוח ההתקפית, אני כן חושש ממקבלי ההחלטות, ששם הקונספציה שולטת, זה בעיקר מהלחץ של האמריקאים עלינו. בוא נאמר ככה, עדיין לא הגענו למטרות המלחמה של להשמיד את חמאס ויכולותיו.
אבל צריך, אתה יודע, עם יד על הלב צריך לומר, אם היינו עכשיו מקליטים את השיחה הזו שלנו, וחוזרים בזמן, אם היה לנו מכונת זמן לחזור חצי שנה אחורה, ומשמיעים את זה לראש הממשלה בשמיני לאוקטובר, ואומרים לו, אדוני, כך ישמע צביקה חזקאלי בעוד חצי שנה.
הוא לא היה מתנהל... מאמין, כי...
הוא לא היה מאמין, אז... הוא... אז, 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 אז הנה, אתה יודע, זה על השולחן, צביקה.
נכון, אז הפעולות שעשינו בשביל האסיר, הן כנראה פעולות שלא מתאימות. הן מתאימות אולי ארגון חמאס לפני 15-20 שנה, אבל לא לארגון שמחופר ומחומש ובנה תווך קצת קרחי ומסתיר ממך עדיין את החטופים. עכשיו, כל העולם הולך לסבב של, של, של העזתים, מתחילים לספק להם מים מהשבוע הבא. הם מקבלים סיוע מוניטרי ברמה של אף אחד אין רעב בעזה, ואל תקנה שום סיפור שאומרים לך שבעזה רעבים. הם פשוט במצב כל כך טוב שהם לא מוצאים לך את החטופים, ואתה נשאר עם המשפחות השקולות ועם המשפחות של החטופים פה בארץ. אנחנו בבעיה בהבנת האויב. אנחנו בבעיה בהבנת האסלאם. אנחנו בבעיה בהבנת הערבית. ואני מחדד פה כבר שנים על גבי שנים, והנה זה התפרץ. אמרתי את זה באולפנים שלי כבר לפני שנה ושנתיים. חברים, ביום של המלחמה אנחנו נבין כמה אנחנו לא מבינים, כמה לא הבנו. ולהבין כמה לא הבנו, עכשיו אנחנו עושים את זה. וקשה לעבור למוד של פעולה. בוא נאמר ככה, אני תמיד אומר את זה. מרמת החייל הכי פשוט, עד המח"ט כולם מבינים. מהאזרח הכי פשוט, עד חבר הכנסת כולם מבינים. משהו בלמעלה שם משתבש.
כלומר, יצאנו למבצע על בסיס, נקרא לזה, יעדי פעולה או פקודות שמאוד דומות לחומת מגן בזמנו. וחשבנו שאנחנו בעצם מסתובבים בג'נין, ואנחנו מגלים שאנחנו בווייטנאם.
לא יודע, וייטנאם עם הקונוטציות של הבוץ הווייטנאמי.
כן, לא, בסדר, נכון, אבל... המנהרות, ואין לזה סוף, וההתחפרות, החמאסניקים לא יוצאים באמת להילחם, מתחת לאדמה יש להם זמן.
למה אין לזה סוף? למה אין לזה סוף? כי אתה חושב שיש לזה סוף. ואני אומר לך, אין סוף לסכסוך. תמיד יקומו עלינו להורגנו, כל שלטון שיהיה ברצועת עזה, תראה, הרשות הפלסטינית, בכירי הרשות הפלסטינית, מוזמנים שבוע הבא לפגישה אצל בלינקן בבית הלבן בוושינגטון. אתה מבין כמה גודל הפיגול של האמריקאים, שהרשות הפלסטינית רוצחת בנו? פיגועים שמשתתפים במערבים ישראלים. אנחנו, במלחמת דת, אתה יודע שהכי קשה להגיד לציבור שהוא לא שומר תורה ומצוות, שאנחנו במלחמת דת אומרים אוי ואבוי, זה לא מלחמת דת. חברים, זו מלחמת דת מלכתחילה. האסלאם הכריז פה מלחמה על היהדות, והם כותבים פה עכשיו היסטוריה שזה אחד הקרבות היחידים שהם ניצחו בהם את היהדות. זה דבר שנלמד עכשיו בבתי ספר, זו גאווה. היום בבתי ספר בירדן ובשאר מקומות במדינות הערב מלמדים על הניצחון הגדול. אז שאף אחד לא יבוא יגיד לי מה עכשיו אנחנו במלחמה לא דתית, לאומית, על קווים ועל שום קווים. שום דבר. חמאס זה ארגון שרוצה לזרוק אותנו לים, ואתה יודע מה? אני כן סומך על הדור הצעיר הזה, שיצא עכשיו ללחם, אני מבקר חיילים, אני מבקר משפחות שכולות, ואני יודע, החיילים האלה כבר נפל להם הסימון, הם לא מבולבלים כמו ההנהגה, וזה יתחלף לשאלותך.
יש פער אדיר בין ההנהגה למעלה לבין החייל בשטח. שאלה אחרונה, אתה יודע, לסגור ככה את העניין הזה, מדברים כל הזמן ברקע על חטופים, וברקע יש לנו גם בכלל את הסיפור האיראני, נניח לזה שנייה אחת, אבל יוצאים מחאן יונס, אומר שר הביטחון לפני זמן קצר, זו יציאה לצורך כניסה לרפיח. אתה קונה את זה?
אני אומר, אם זה תרגיל וזה השכה כמו שהיינו בשיפה, אז אני מוכן להיות חלק מהתרגיל ולהפיל אותם בפח. אבל אם אתה תשאל אותי איך רואים את זה בעיני השכונה, רואים בעיני זה חולשה. אל תספר על התמרונים שלך. מה אתה חייב לספר מה אתה עושה? אתה יודע מה, יצאת. אתה חייב לומר שיצאת? מישהו ידע שיצאת? החמאס יודע את זה? למה אתה נותן להם?
האמריקאים יודעים את זה.
יפה, אבל זה לא... אתה צריך להבין, בתוך חברה דמוקרטית שהכל פתוח בה, והכל נמצא ומדובר בה, לפעמים זו חולשה. ולכן אני חושב כרגע שבעצם הערבים, לשאלתך, זה נראה כצעד חולשה, כי יציאה על מעבר, ספר את זה אחר כך. חברים, בשכונה שלנו, מי שנסוג משטח, נתפס כחלש. מי שתופס שטח ולא משחרר אותו, הוא החזק.
הדברים בהחלט ברורים, תשמע... הלוואי ואיפול פה הסימון למעלה קודם כל, כי למטה הוא נפל מזמן, אנשים מסתכלים כלפי מעלה, כמו שאומר הפסוק.
לא יידח ממנו יידח. מפה אני אומר, לא יידח ממנו יידח. בסופו של דבר זה יגיע לכל אחד.
אז במקום להסתכל כלפי מעלה, על ההנהגה, על בני אדם, על ראש הממשלה, אני לא יודע בדיוק על מי, בואו נסתכל כלפי מעלה קצת מעליהם, ונשעבד ליבנו להבינו שבשמיים, ורק אז אולי כבר אין, אתה יודע, בכוחות הטבע, כמו שזה נראה, אנחנו צריכים פה ניסים, רק ניסים.
צבי חזקאלי. אנחנו על סף החודש הזה. חודש הזה, אנחנו בחודש בניסן. בניסן יגאלו, ועתידים יגאל.
ממש ככה. כן, חצי שנה אחרי, זו תמונת המצב. בשורות טובות. בשורות טובות, שגאולה שלמה. תודה רבה, צבי חזקאלי, הפרשן עיני ערבים, ערוץ 13. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו גם לסוגיית חוק הגיוס ולכל הנלווה כתוצאה מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אחרי החלטת בגץ בנושא תקציב הישיבות, בטרם הגעת הממשלה לחוק גיוס מוסכם, ואולי יציאה לבחירות, אולי לא. הפרשנים איתנו, אריה ארליך, תחילה, שבוע טוב, אריה, ערב טוב.
ערב טוב, אבי, לך ולמאזינים.
אתה יודע, הרבה שנים היה משהו עמום כזה. מי שלא לומד, שיתגייס. מי שלומד, שישאר ללמוד. באים קבוצה חשובה מגדולי ראשי ישיבות הספרדים, ואומרים, אנחנו מורידים את הכפפות בעניין הזה. חרדי, אין מקומו בצבא. לא רלוונטי, לומד, לא לומד. שומר תורה ומצוות, רוצה לשמור על העיניים, על האוזניים, על הפה, על החיים. זה לא הולך ביחד עם צהל. מה המשמעות של זה בעיניך?
אין ספק שמדובר באמת במכתב דרמטי מאוד שמשנה את השיח החרדי כלפי נושא הגיוס. אם עד היום האמירה החרדית המוצהרת, שגם כולנו אמרנו אותה באותינו בתקשורת, היא שאנחנו דואגים לעולם הישיבות, אבל מי שלא לומד שיתגייס, עכשיו באים באמת לקבוצה, באמת גדולי ראשי הישיבות הספרדים, ממש השורה הראשונה, והם אומרים, אין מקומו של חרדי בצבא. מדובר במכתב שהוא מאוד מאוד משמעותי, הם כותבים אפילו בחור שאינו במסגרת לימודים, אסור לו ללכת לצבא או לכל המסלולים השונים, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת, וידוע המפורסם שגם כל המסגרות והמסלולים אשר הוגדרו כמותאמות לחרדים הובילו לפריקת עול ולעבירות חמורות, וחתומים באמת השורה הראשונה, הרב מאיה והרב אלבז שהם חברים מועצת החכמים, והרב צדקה וכל גדולי ראשי הישיבות. עכשיו, זה מעניין מאוד, קודם כל לשים לב שמי שחתומים, מי שמפרסמים את המכתב הזה, הם גדולי ראשי ישיבות הספרדים, שהם בעצם אומרים שבמידה, ואת האמירה הזאת כבר שמענו גם בעבר, במידה ועולם הישיבות ייתן מכסות ויעדים, אז אנחנו יודעים מאיפה, מאיזה אזורים ישלחו, יבואו הבחורים הללו. כלומר, אומרים ראשי ישיבות, יש לנו אחריות גם כלפי אלה שהם לא לומדים בישיבה, יש לנו אחריות רוחנית כלפיהם. אני חייב לומר שמועצת גדולי התורה של דגל התורה, למשל, לא אמרה עדיין אמירה כזאת, גם לא מאגודת ישראל. אנחנו רואים פה אחריות שנוקטים ראשי הישיבות הספרדיות, שאומרים, אנחנו, יש לנו אחריות על הדור, גם על אלה שכרגע לא מסתדרים בישיבה, אבל אנחנו לא רוצים לאבד אותם לעולם הרוחני, לשמירת התורה והמצוות. וזה אבן דרך מאוד משמעותית וגם מאוד מסובכת ביחסי החרדים והמדינה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חוק גיוס של יעדים, הדבר הזה מסונדל כרגע, ואין לדעת לאן זה ילך. אנחנו למעשה בעצם תלויים בנס גלוי שצריך לקרות כדי שיוסדרו יחסי החרדים ומדינת ישראל בהקשר הזה של חוק הגיוס. אין לזה כרגע פתרון.
טוב, אז זה באמת מבוי סתום, זאת ההגדרה.
ממש כך.
בוא נחשוב שלב קדימה. בוא נחשוב שלב קדימה. אז או שהולכים לבחירות, ואז אולי יצליחו לסחוב איזה חוק מוסכם עד אחרי הבחירות, או לסחוב עוד קצת זמן, או שלא מגיעים לחוק וגם ככה נלך לבחירות. אני שואל את עצמי, האם מתייתרות המפלגות החרדיות? בעצם אני כופר בעיקר, מה שנקרא, כלומר, אז מה צריך? אז מה העניין? בשביל הארנונה, בשביל משרד הבריאות, בשביל ועדת הכספים? זה רק אמצעים שכבר במילא אתה שם, אז בואו ננסה לשפר עמדות, אבל זה לא היעד. היעד הוא עולם התורה. אם בזה הכוח ניטל מפוליטיקאי חרדי, וניתן למחזיק ההגה האמיתי, שזהו בגץ, אז מה השתתפותנו? בואו נחזור לשיטת סאטמר.
אבל עילת העילות וסיבת הסיבות לקיומן של המפלגות החרדיות זה שימורו החוקי של עולם התורה. היסטורית, בשביל זה בדיוק הוקמו המפלגות החרדיות, כדי לשמור על עולם התורה.
זו הייתה השאר תשובתו של החזון איש למרן אדמור מסאטמר, שבא לבקר אותו.
נכון.
על זה נכון, בדיוק היה, זה היה
עניין. לשמור על עולם התורה.
עולם התורה.
לשמור על עולם התורה, לקיים את עולם התורה, עם כל הכבוד לבחירות באלעד, בביתר, בירושלים, לתופנים, לג'ובים, לעמדות כוח, למשרות, הכל טוב ויפה. זו לא המטרה. זה תוספת נחמדה וקצת פרנסה לאנש. בסופו של דבר, העובדה שכרגע המפלגות החרדיות לא מסוגלות לעמוד במשימת העל שלהן, שזה שימורו של עולם התורה, המשך קיומן של הישיבות, גם ברמה הכלכלית וגם בחיית מעמדם של בני הישיבות, זה מטיל צל כבד על המפלגות החרדיות, על המסוגלות שלהם לעמוד מול המערכת הפוליטית, מול נתניהו, לכל אורך תקופת הרפורמה, והבטחות שניתנו, רק תעבירו את הרפורמה, תעזור לנו עם הרפורמה, ואנחנו ניתן לכם את חוק הגיוס. נכון, שהייתה פה מה שנקרא התערבות של כוח עליון, אף אחד לא צפה את המלחמה שפרצה, ואת המחאה הקשה שהתעוררה בעקבותיה, אבל בסופו של דבר, כרגע זו שוקת שבורה. כרגע, הדבר, אתה יודע, אנשים שואלים, מה יהיה עם נתניהו?
לא רלוונטי כמה מנדטים אתה מביא, לא רלוונטי מי יהיה ראש ממשלה, מה תעשה, איך תחליט, זה לא בידיים של הנציגים בכנסת, אז זה לא רלוונטי, כלומר
צריך אבל כן לתת פתח לאופטימיות, ולומר שבסופו של דבר, הסדרת מעמדם של בני הישיבות, הוא לא רק אינטרס חרדי. זה גם אינטרס לאומי, כי בסופו של דבר,
זה לא אינטרס לאומי, זה לא אינטרס לאומי, זה אינטרס אישי של נתניהו, כדי לשמור על מקומו ועל כיסאו, ושם זה הסיכוי היחיד שיש פה לחוק גיוס.
זה הצ'אנס, זה הצ'אנס, אבל אני רוצה כן לומר באופן רחב יותר, שזה גם אינטרס לאומי. הרי בסופו של דבר,
המצב הנוכחי הוא שכולנו פלג ירושלמי, זאת אומרת, הציבור החרדי כולו בסטטוס של אין הסדר, כל בחור ישיבה כרגע הוא עריק בפוטנציה, לא בפוטנציה, למעשה בפועל, בתוך כמה שבועות או חודשים, ולכן אין לאף אחד אינטרס שזה מה שיהיה, כי זה לא יוביל לאף גיוס. אם רוצים להסדיר, אם רוצים להגיע לאיזשהו מקווה שיסדיר איכשהו את יחסי החרדים והמדינה, אני חושב שכולם רוצים את זה, וזה או שנתניהו יצליח לעשות את זה בקדנציה הנוכחית, או שזה יהיה בקדנציה הבאה, לידי נתניהו עדיין מי שיחליף אותו מהימין או מרכז שמאל. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת שהציבור ההולך וגדל בלי עין הרע, הציבור החרדי, 1,300,000 נפש, 13% מתושבי מדינת ישראל, ובלי עין הרע אנחנו הולכים וגדלים, יהיה ללא הסדרה חוקית. ומנגד, אף אחד לא חושב שחרדים יתגייסו בכוח, ושהמשטרה הצבאית תפשוט על פונוביץ' וחברון, וישיבת גור, וישיבת וישניץ, ופורת יוסף. לכן, בסופו של דבר, אחרי שתשקע האש הגדולה של הסערה הציבורית, אחרי, אתה יודע, בשש אחרי המלחמה, כאשר האמוציות תשכחו, כל הצדדים יצטרכו להתכנס ולמצוא איזשהו
אוקיי, אם היא תשכח, בוא נקווה.
כן, נקווה, נתפלל.
ארי ארליך, תודה רבה.
תמיד הערב ראש חודש ניסן, ישועות מקיפות, נקווה ונתפלל לישועה גדולה.
בשורות טובות. חבר הכנסת הרב משה רוט, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב לך, ערב טוב לכל המאזינים, שרק נשמע בשורות טובות.
אמן. אנחנו גדלנו ולימדו אותנו מבחינה השקפתית שמרנן ורבנן גדולי ישראל בתקופת קום המדינה, מרן החזון איש, מרנן גדולי האדמו"רים, מרן הבית ישראל מגור ועוד, שהיו כאן אפילו הבריסקרו ואחרים, העלימו עין מהקושי שיש לחרדי לשבת בכנסת. כולם הסכימו שזה כנסת המינים, וזה מקום שהוא לא, הוא לא, לא באים לשם, לשמירת שמיים. באים להציל מהרי ומהדוב, ובאים בעיקר להגן על עולם התורה. זה בסוף הרעיון, ובשביל זה הולכים לבחירות, ועוד פעם לבחירות, כי יש תקציב ישיבות, לא התקציב זה הסיפור, אבל יש סיפור הגיוס, עולם הישיבות בכלל, תלמודי התורה וכל הסיפור הזה. אני שואל אותך רבות, הערב, האם התפקיד הזה לא מיצה את עצמו? כי אתם לא יכולים לעשות כלום. צריך או שיהיה בחירות לבגץ, או שלא נלך לבחירות יותר.
השאלה שלך מאוד במקום, אבל תסלח לי שאני אגיד, אבל אתה סותר את עצמך בעצם השאלה, ואני אסביר.
כן.
אמרת, הזכרת את כל גדולי ישראל מלפני 70-80 שנה.
כן.
אבל וכי אין גדולי ישראל היום?
לא ודאי.
למה אתה שואל, סליחה, רק שאני אסיים את הרעיון כן, שאני רוצה כן. להגיד. וכי אין גדולי ישראל בהמשך, וזה דבר אחד, ועוד יותר, אני רוצה לחדד את הנקודה, אנחנו לא נלחמים את המלחמה הישנה. כל שנה וכל חודש וכל יום וכל קדנציה, ישנן את המלחמות שלהן. ואם הכנסת, אם אתה בטח מכיר את מסדרונות הכנסת, אבל אז אם תהיה פעם מה שנקרא בקומת ה... העשיות, אז יש שם תמונות מכל הכנסות, מהראשון ועד האחרונה. ובראשונה ישנן קומוניסטים וכל מיני אנטי דתיים שכל הדגל שלהם היה נושא של ללחם נגד עצם זהות היהודית. ולאט לאט כשאתה עובר עוד כנסת ועוד כנסת, פתאום אין קומוניסטים ואין... ויש יותר חברי כנסת דתיים, ועוד יותר דתיים, ופתאום יותר חרדים וכולי, עד הכנסת הזאת. זאת אומרת שאנחנו, ואנחנו מכירים גם את הציבור. יש ציבור מצורתי שלפני 50 שנה לא היה, לא מיני ולא מקצתי, ואפילו לא דומה. אז מילא, מה טעם לדבר על המלחמות שהיו לפני 70 שנה, היו רלוונטיות, היום הן לא רלוונטיות. אנחנו לא נמצאים היום במלחמה על זהות...
טוב, הרבות, אני רק אחדה, אני לא דיברתי על המלחמות של היום או המלחמות של אז, לא דיברתי על זה בכלל, אני דיברתי על ההשקפה שגדולי ישראל של היום קיבלו מרבותיהם, גדולי ישראל של הדורות הקודמים, שכל שליחת נציגים לכנסת זה למען עולם התורה. זה לא נכון?
לא, כל השליחות לכנסת זה לא למען איזשהו בעיה שהיה אז. ואם אנחנו בזאת
בעיה, כל פעם מחדש, מה פירוש?
כל פעם נכון, מחדש, והיום יש מלחמות נוספות ושונות שגדולי ישראל יודעים שאנחנו צריכים להיות בכנסת בשביל המלחמות של היום. זה דבר אחד. וזה לא נמדד...
באיזה מלחמה של היום הצלחתם?
או, אז הנה, למשל דוגמה, היום אנחנו צריכים בכנסת ללחם מדי יום ביומו, ומדי חוק בחוק, הדברים שא' מקפחים את, או יכולים חז ושלום לקפח את הציבור שלנו, ובעוד יותר יכול חז ושלום לגרום לדברים שהם יכולים לגרום לשינוי ברמה או בזהות של כל יהודי שרוצה לקיים את מצוות, ואם לא נהיה שם, וגם ככה אנחנו נלחמים, וכמו בכל מלחמה, לפעמים מפסידים, לפעמים מצליחים.
טוב, אני רואה תמונה אחרת, אולי כל אחד רואה את זה אחרת, מה אני אגיד לך?
יחס, כל היחס של שהכל מתחיל ועומד על דבר אחד בלבד, זה לא נכון.
לא, 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 לא כל דבר אחד בלבד. יש סדרי עדיפויות, יש סדרי עדיפויות.
אז אם, אז זה מילא. אז אם אנחנו בעולם, בתקשורת, יש מלחמות בתקשורת שמי ששכח שלפני שנה רצו לגזור על גזירה על כל הציבור החרדי ובוא נקרא לזה השמרני של, בנושא של התקשורת, אז המלחמה הזאת לא הייתה לפני 50 שנה. ואם אנחנו היום, גם במשרד הבריאות, וגם כל מיני תקנות שיש, אפשר לדבר עליהן, שבשביל זה לבד צריך להיות שם. אם קביעת רגע מוות זה חשוב, האם כבוד המס זה חשוב, האם, וכן הלאה, אני יכול
אני שומע, אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר, סדרי עדיפויות השתנו, פעם הדבר המשמעותי, היה מעמד התורה.
וחלק מהם, רק אני כבר הגיע לנקודה הזאת, אבל חלק מהדברים האלה זה דברים גלויים, וחלק בכוונה לא גלוי, שאנחנו צריכים כל הזמן לגייץ ולסדר ולהגיע לכל מיני, אפשר לקרוא לזה תרגילים, כדי שהדברים יהיו כמו שצריך להיות בארץ ישראל. מהחקלאות ועד הבריאות. אז זה קודם כל בנוגע לשאלה. בנוגע לנקודה של עולם התורה, אז אני רוצה להגיד שני דברים. א', אנחנו מגינים ונגן על בני ישיבה שיוכלו לשבת וללמוד בלי הפרעה בכל הדרכים, בין בתוך הממשלה, בין בחוץ הממשלה, בין אם נצטרך להפיל את הממשלה. זה באמת משהו שהוא מבחינתנו דבר שהוא באמת מרכז העניין, וזה לא רק בני ישיבה, כי אנחנו מסתכלים על כל העולם התורה, במובן העולם היהודי, כיהדות, שבלי זה אין יהדות בכלל. ועל זה, למשל, דוגמה, אנחנו צריכים גם ללחם עם המזרחי, המזרחי לשעבר, כאילו כל המפלגות הדתיים הלאומיים, ולכן, זה המלחמה שקיימת. עכשיו, אם לפעמים יש, כרגע יש מצב שאנחנו נמצאים בסיכון גבוה לדבר הזה, ואנחנו צריכים ללחם יותר ביותר חזיתות, א'.
חבר הכנסת הרב משה רוט, נסתפק בדברים האלה, תודה רבה על השיחה כאן. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו בכנסת, מרדכי אלפרין, שלום.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב, בוא תעדכן אותנו, אנחנו שומעים על הרבה מאוד שיחות, נציגים של בני גנץ יושבים עם שר הביטחון, עם נציגי החרדים, אריאל אטיאס, הרב מקלב, חברי כנסת שונים, מה בסוף?
כן, אז למעשה אנחנו מדברים על רצף פגישות שמתקיימות בתקופה האחרונה בניסיון לפתור את משבר הגיוס, כפי שהזכרת, כל הנוכחים האלה נמצאים בפגישות, אבל למעשה אנחנו יכולים לדווח הערב שהשר בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, שהשר ביטחון גנץ למעשה נתן לו את זכות הווטו על הגיוס, אז גנץ ממשיך להערים קשיים, והוא מתעקש שמעמד בחורי הישיבות יבוטל. אנחנו מדברים, כמו שאמרתי מקודם, מדובר על פגישה שמתקיימת שבוע שעבר בלשכה של שר הביטחון גלנט, והמפלגות החרדיות מבהירות שם, אנחנו מתעקש על זה שמעמד בחורי הישיבות יימשך, למעשה שהמדינה תאפשר את המשך לימוד התורה, ומתעקשים שם גם שבחוק הגיוס שהכנסת צריכה להביא בקרוב, אז ייכנס סעיף שאומר למעשה שמי שתורתו אומנותו, אז המעמד שלו יימשך, המעמד החוקי, אלא שכאמור השר בני גנץ מתעקש, האנשים שלו מתעקשים, אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו דורשים שהמעמד של בני הישיבות יבוטל, והמדינה היא זאת שתחליט מי מספיק עילוי בשביל ללמוד תורה, ומי יחויב בשירות, כרגע למעשה אין שום התקדמות.
כלומר שמי שבנה על איזושהי אסטרטגיה בקרב חברי הכנסת החרדים, שיחסים טובים עם בני גנץ יסייעו ביום מן הימים לציבור החרדי, מסתבר שזה לא בדיוק. מה שמסייע זה רק המצב בסקרים. מרדכי הלפרין, תודה רבה לך. להתראות. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לטכנאי פנחס בינדר. אנחנו שבים אחרי החדשות לשעה נוספת. בשורות טובות, ערב טוב.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.